בהוצאה הישנה למד א', בחדשה מם א', בסדר? טוב, כמדומני בשבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על היחס בין הפנים לחוץ, נכון? זה היה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הנס והטבע, והנקודה שאותה חידדנו, שבעצם כשקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, הוא מתגלה באופן כזה שהפנים והחוץ, הפשט והסוד, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הנס והטבע, אחוזים זה בזה. זה מה שדיברנו פעם שעברה?
כן.
טוב, הגענו נראה לי...
שיש פרדס גם במציאות, נכון?
מה? שהפרדס הוא בתורה, הפרדס הוא במציאות, והמבט הנכון שלנו הוא שהסוד הוא עומק הפשט, במובן של עיגול בתוך עיגול, ולא שיש ארבעה קווים מקבילים של מפלשים. זה דיברנו. טוב, הגענו כמדומני, שורה שישית, שביעית מלמעלה, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. נכון? לכאן הגענו? טוב, אז בואו נקרא כמה שורות קצת קשות, נתחיל לפרק את זה. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים או ביצים, ורוח אלוהים מרחפת עליהם, ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור, זהו החלו. לא למדנו את זה, כן? והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים, והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו או יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו, כמו הכוחות החיוביים. והכוחות השוללים שמצטרפים אל הכל לעשות את הצוויון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה, ובמשפט אחד, תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי, קודש בריחו וחד מסכנה, הם היושבים בהיכל כאן ציפור. טוב, החלק הזה אני רוצה לברר אותו היום כהמשך למה שלמדנו וכהכנה למה שבעזרת השם נראה בהמשך. אז מה בעצם אנחנו עסוקים? מה? כבר נסביר. מה בעצם אנחנו עסוקים? מה נזכיר עצמנו? מה דיברנו שבוע שעבר? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בצורה מעגלית. נכון? העולם שלנו נקרא עולם העיגול. יושר ועיגולים. היושר זה קו, כן? הקו הישר הוא קו. היושר הוא קו, זה איזה מין הופעה מעולם עליון לעולם תחתון. אבל העולם שלנו הוא עולם עגול, כדור הארץ עגול, מעגל השנה וכו' וכו'. ולכן סדר ההופעה האלוהית בחינת יושר בתוך העולם העיגולי מקף מעגלי שלנו, הוא בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בעיגול בפנים עיגול. שהעיגול הפנימי הוא הסוד, יותר חיצוני רמז, יותר חיצוני דרש, יותר חיצוני פשט, פרדס. וארבעת הממדים האלה, כמו שהזכרנו, הם לא ארבעה מעגלים רק בהבנת התורה, אלא הם ארבעה מעגלים בסדר הבנת הופעת האלוקות במציאות. בשונה מההבנה המקובלת, שהיא הבנה לא נכונה, שהפרדס א' מופיע רק בתורה ולא במציאות, וב' כשהוא מופיע בתורה, או למה דמר אפילו במציאות, הוא מופיע בארבעה קווים מקבילים שלא נפגשים. כלומר, הקו התחתון הוא הפשט, למעלה מזה רמז, למעלה מזה דרש, למעלה מזה סוד. מה ההבדל בין התפיסה העיגולית לתפיסה הקווית המקבילה? שאם אני אומר שהקב"ה מופיע בעולמנו ובתורה בארבעה קווים מקבילים, אין קשר בין ארבעת הממדים האלה. אין קשר למשל בין הממד החיצוני פשט למד הפנימי סוד. ולכן אני יכול לחיות בעולם הפשט גם אם לא הבנתי סוד. כי לפחות את הפשט הבנתי. בסדר? יש פה אורחים בשיעור הזה כרגע? אורח פה? יופי. מתי הגעת? היום.
אורחים בישיבה בשיעור.
מה?
אני פעם ראשונה בשיעור.
פעם ראשונה בשיעור, אבל לא אורח בישיבה. יופי. אז אם אתה אורח בשיעור, אז אתה עכשיו מבין את הפשט של השיעור. מתחיל לפרוש את הפשט של השיעור. נכון? מה בפשט? לא בטח שהוא הבין משהו, אבל נגיד הפשט. בסדר? אבל נגיד מה מגיע פה לאיזה שבוש. אחרי כמה שעות השאלות אותו, תגיד לי מה הפשט של שבעת שדרות? הפשט, יש בית מדרש, יש מגדל, יש אולמות, יש חדר אוכל, חבר נחמדים, זה הפשט. הוא לא אמר כלום. ספריות, ספרים, יש לוח שיעורים, יפה מאוד. זה הפשט. בסדר? אז הוא יכול, כביכול, אם אנחנו מסתכלים בתפיסה הקווית, הוא יכול להבין את הפשט כביכול בפני עצמו. כי הפשט עומד בפני עצמו. אבל אם אני אומר, כי כל אחד מהמדרגות הוא בפני עצמו, בקווים המקבילים שלא נפגשים. הפשט אומר בפני עצמו, הרמז בפני עצמו, עד הסוד בפני עצמו. אבל אם אנחנו בתפיסה מעגלית, שהפשט הוא העיגול החיצוני, והרמז יותר פנימי, והדרש יותר פנימי, והסוד הוא העיגול הפנימי, זאת אומרת שאם לא הבנתי סוד, לא הבנתי פשט. כי הסוד הוא היסוד של הפשט. הוא הפנימיות של העולם החיצוני. ולכן כשהרב כותב, כי אחיזת הפשט והסוד זה בזה, הרב רוצה להגיד שהפשט והסוד אחוזים זה בזה. הם מחוברים זה מזה, זה סדר הופעת השם בתורה ובמציאות. ולכן תורה שבכתב, אני רק מסכם את הפעם קודם, תורה שבכתב זה הסוד. כי תורה שבכתב מדברת על הקודים, על המהויות, על העקרונות, על הכללים, על העולם הפנימי. אין שום יכולת, ניקח דוגמה, לפסוק הלכה מפסוק בתורה שבכתב. שהתורה אומרת לי, כמו שאנחנו פעם שמה כמדומני, בסוכות ישבו שבעת ימים, אין לי מוצא, אין לי מושג מה זה הסוכות האלה. מה נקרא סוכה? מה סוכה כשרה? מה סוכה פסולה? מאיזה חומרים עשויים? מה הגודל המינימלי, המקסימלי? תשבו, מה כוללת מצוות הישיבה? ישיבה, שינה, אכילה, מחייב, מפטור, מתי פטור? אין לי שום מושג מה התורה שבכתב, להוציא איזה הלכה אחת אפילו. נכון? אז תורה שבכתב היא מדברת על המהות, היא לא מדברת על סדר ההופעה במציאות. תבוא מסכת סוכה, תורה שבעל פה, פרטי פרטי ההלכה, והיא תגלה לנו איך המהות של תורה שבכתב מתגלה בפרטנות מעשית בה, בתורה שבעל פה. כלומר, איך האידיאל הגדול שנקרא סוכה מופיע במציאות המעשית של העולם שלנו. אז תורה שבכתב היא הסוד, תורה שבעל פה היא הפשט. אם אני הולך רגע אל הפנים ואל החוץ, אל הקיצוני, אל הפנימי הקיצוני ואל החוץ החיצוני, דילגתי על רמז ודרש באמצע. אז כאחידת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחדות דרש פרטן, תורה שבעל פה. ההסתכלות הפנימית, היותר פנימית, עם ההסתכלות החיצונית, הסוד והפשט, מדלג, היא, כן היא, התאחדות הנס והטבע. הנס זה הפנים, הטבע זה הסוד. נכון? מה זה ציונות דתית למי שרצה להתחבר? ציונות דתית זה איך להסתכל על העולם החיצוני במשקפיים פנימיות. איך לראות בציונות החילונית, שדיברנו פה בעריכות, כותרת ראשית זרע בהמה, איך לראות בפנימיות זרע בהמה, זרע אדם. ואיך הוא מתגלה דרך זרע בהמה. זה בשלבים של ההתגלות. ובכל המחירים של השלבים האלה, לטוב ולמוטב. וכו'. אז ההתעמקות החודרת, אני רק משקן את הפעם קודם, ההתעמקות החודרת, מי שמסתכל במבט של עומק, הוא רואה ארבעה עיגולים, זה בפנים זה. והוא רואה את העיגול של הסוד, שהוא הפנימיות של העיגול של הפשט. העיגול של תורה שבכתב הוא הפנימיות של תורה שבעל פה. העיגול של הנס הוא העיגול של הטבע. הוא הפנים של העיגול של הטבע. אז ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. אז אין סתירה. פוך, יש כאן הרמוניה ודייקנות ביחסים בין שני הממדים האלה. מה שהשביל הבינוני מפריד, המבט הבינוני, הוא בין זה לזה. אתה בסוד או בפשט. אתה בנס או בטבע. אתה בפנימי או בחיצוני. תורה שבכתב או תורה שבעל פה. איפה אתה חי? אורו של משיח, כמו שראינו פעם שעברה, זה בעצם הגילוי של הנס בטבע. איך היסוד הנשגב והמרומם של עולם עליון מתלבש אלינו בעולם תחתור. עד לכאן ראינו פעם שעברה הקדמה כללית. אפשר להתקדם? כן, היית פעם שעברה? כן. מצוות? לא, מצוות זה לא תורה שבכתב. תורה שבכתב לא יכולה ללמד אותי מצוות, כמו שאמרתי עכשיו. תוציא לי מצווה אחת בתורה שבכתב, בבקשה. מצווה אחת לפרטי המדויקים. מה? לזכות יותר. מה זה כולל? זה במחשבה? זה בדיבור? זה יום יום? זה ביום? זה בלילה? זה רק בליל הסדר? מתי זה? מתורה שבכתב אני לא יכול ללמוד שום הלכה. זאת לא המטרה של תורה שבכתב. תורה שבכתב עניינה ללמד אותי המהות האלוהית שבדבר. תורה שבעל פה אמור ללמד אותי איך אותה מהות אלוהית מתגלה במציאות החומרית המעשית ששייכת לזמן, למקום, למצב, לסיטואציה וכו'. כן.
אם בתורה למדתי פירוש,
איזה תורה? שבכתב.
תורה שבכתב, למדתי פירוש ובידי חפשט, אז לא הבנתי בעצם כלום.
נכון.
למדתי את הסוד גם.
מי שמבין פשט לא מבין כלום. בין חמש למקרא לקרוא בתורה, בין 10 למשנה לשנות את התורה, בין 15 לתלמוד ללמוד את התורה. זה לא שלושה מקצועות שונים, חמישה חומשי תורה, שישה סדרי משנה וכל המסכת בבא שס בגמרא. לא. אלא התלמוד הוא בעצם אמור לחשוף לי את מה שכתוב במשנה או במקרא. הגמרא דרך ההתפרטות אמורה לחשוף לי את מה שכתוב בהם במקרא. אם הייתי יודע, כמו שאמרנו, הגרא בסוף ימיו למד רק מקרא. אלא מה? בין חמש למקרא הוא רק קורא. הוא לא מבין את העומק. בין עשר הוא שונה, הוא אומר, רגע, רגע, מה שאני עכשיו קורא, יש כאן כמה צדדים, זה שונה, יש כאן צד אחד, צד שני, תלמוד, רגע, מה הפנימיות של כל זה. אנחנו לומדים תלמוד כדי לחזור אל המקרא, אבל מצד האמת זה הפוך. המקרא הוא עומק התלמוד.
זהו, התלמוד זה הסוד של התורה של
המקרא? נכון, לא, לא, מצד האמת המקרא זה הסוד של התלמוד. אלא בגלל שאני לא יודע לחשוף את הסוד, אני צריך לעבור דרך התלמוד כדי לחשוף את הסוד של המקרא. אבל זה לא שלושה מקצועות שונים. זה אותו מקצוע. אחרי, אבל שרצתי את השם שלך, רגע? כן, איתמר. זה חשוב המשפט הזה. א', זה אותו מקצוע, זה לא שלושה מקצועות שונים בתורה. זה אותו מקצוע. ב', אף על פי שכלפי חוץ נראה, שהתלמוד הוא הסוד של המקרא שהוא הפשט, זה לא נכון. המקרא זה הסוד והתלמוד הוא הפשט. אלא מה? בגלל שאני לא יודע לחשוף את הסוד שגנוז במקרא, אז אני עכשיו צריך ללכת אל התלמוד, ודרך זה אני חושף את הסוד.
כאילו מקור שני?
בדיוק. טוב, אבל כל זה למדנו כבר, בואו נתקדם. שאר רבותיי, יותר עמוק. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. מה למדנו עד עכשיו? אני רוצה רגע להתחיל אולי מהמשפט האחרון, שאיתמר שאל מקודם, מי זה אחד מסכנה? קודג'ה בריחו ואחד מסכנה, הם משווים באכל כאן ציפור. אני אומר זה בקיצור. אחד מסכנה זה המשיח. המשיח נקרא מסכן אחד, על פי הגמרא וכו', שהגמרא מתארת שהמשיח כולו מלא פצעים, והוא מוציא את החבישות שלו ומחליף את החבישות שלו. נכון. מה רצתה הגמרא לומר בזה? מה זה? המשיח פצעים זה לא רק דווקא אדם, זה הרי זה תקופה, זה תהליכים וכו', זה לא רק אדם, נכון? מה זאת אומרת שהמשיח הוא חד מסכנה? המשיח הוא ביטוי למהות האלוהית המופיעה בשלמות. אבל כמו עובר ברחם, כשהזרע והביצית נפגשים ומתחיל בליל הזיווג ומתחיל להתרקם עובר, מגיע איזשהו שלב 40 יום, 80 יום, לא משנה מתי, שבו הזרע והביצית האלה כבר הפכו לבן אדם. אלא מה? זה עדיין לא אדם שיכול לצאת מהרחם. עכשיו הוא יוצא מהרחם, הבן אדם הזה מת, הוא לא בן אדם, כי הוא צריך עכשיו להתפתח ולגדול 9 חודשים. נכון, אבל כבר אחרי 40 יום או 80 יום, אני אומר רגע בשפה המדעית של היום, כבר באולטרסאונד הראשון, איש המקצוע, הוא רואה שם בן אדם. הוא רואה שם כבר את כל האיברים. אתה רואה את הלב? אתה רואה את הכליות? אתה רואה את הריאות? אתה רואה את הידיים, הרגליים, האצבעות? אפילו בשלב מסוים אפשר לראות את האם זה זכר או נקבה. נכון, אבל עדיין אין פה בן אדם. נכון, אבל העובריות של האדם הזה כבר כוללת בתוכה את כל המציאות העתידית שלו. אז המשיח הוא בעצם נמצא במציאות בצורה עוברית. מכל מיני המשיח, אל תחשבו משיח הכוונה האדם, אלא משיח הכוונה המציאות המתוקנת, המימוש המעשי של האידיאל האלוהי הגדול. זה נמצא כבר בצורה עוברית, כמו ממש עובר ברחם אמו, שכבר בשלבים מאוד ראשוניים של ההיריון, כבר כל מציאות החיים נמצאת שם. הגוף שלו נמצא שם, כל הפיזיולוגיה שלו, האופי שלו כבר נמצא שם, הכישרונות שלו, הקדושה שלו, הכל נמצא שם כבר בפני. אלא מה? זה כמו אפרוח שנמצא פוטנציאל בביצה, אבל הוא עדיין לא בקע את הביצה, כי הוא צריך עדיין להתפתח. אז, 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 אז הציפור, כן, היונה, או התרנגולת, למשל, הם חופפים, דוגרים על הביצה, והביצה מתחממת, והעובר הזה גדל שם, אפרוח שם גדל לפנים, עד שבסוף יגיע השלב שהתהליך כבר מצא את עצמו, הגענו כבר לשלב שהאפרוח יכול לפקוע מהביצה. אומר הרב, שימו לב, אני מתקדם רגע, יש אחד של ריבונו של עולם, האחל הזה נקרא כן ציפור, כן ציפור, זה לא ביאליק, זה אחל אלוקי. באחל הזה יש במחאות ציפור פוטנציאלית. יש אפרוח פוטנציאלי פה בפנים. האפרוח הזה נקרא משיח. אבל הוא עדיין לא מתגלה בחוץ. כי בחוץ עוד לא, עוד לא, עוד לא, המציאות לא ראויה שהוא יתגלה אליה. אז בחוץ יש חד מסכנה, בחוץ יש הרבה בעיות, הרבה סיבוכים, הרבה מוקבויות. ומי הוא, מי התרנגולת? או מי הציפור? שדוגרת על הביצה הזאת שכרגע האפרוח נמצא בתוכה המשיח, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא דוגר על המציאות האלוהית הפוטנציאלית שעוד לא ראויה להופיע בחוץ. זה המשפט שקודש בריך הוא באחד מסקנה, נקרא את השוט המשפט הזה, קודש בריך הוא באחד מסקנה, הם יושבים בהיכל כאן ציפור. אחד מסקנה זה המשיח. קודש בריך הוא, תכף נראה, הוא הציפור החופפת על הביצה שבתוכה נמצא האפרוח שנקרא משיח. ולאט לאט הרוח האלוהית הזאת שמרחפת על פני האפרוח, על פני הקליפה, הרוח הזאת מגדלת, מחממת, דוגרת על האפרוח הזה שנקרא משיח. בפוטנציאל, כל מה שעתיד לצאת כבר נמצא. בפועל, זה עדיין אחד מסכנה. הוא חובש את הפצעים ומחליף את החבישות וכו' וכו'. עכשיו רבותיי, יהיה ברור, בואו נחזור להתחלה. עוד פעם, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. כלומר, כל המעשה האלוקי שיופיע בהמשך הדרך בצורתו המלאה והמתוקנת והשלמה, ואותו המעשה האלוהי שמופיע דרך מעשה בני אדם בבחירותיהם נקווה המתוקנות, כל זה כבר נמצא. וירד יהודה מאחיו, יוסף נמכר, יהודה יורד, ומה חזל אמרו, במה קרב אנחנו עוסק? באור של משיח. המשיח נבנה דרך כל הירידות, דרך כל מכירת יוסף, הכל, הכל כבר, הגניזה כבר נמצאת. בחור בשיעור א' מגיע באלף אלול לישיבה. כל הפוטנציאל שלו שיצא לפועל במשך החיים שלו כבר נמצא פה עכשיו. אלא מה? הוא כרגע רק שיעור א'. אז הוא צריך להתחמם לאט לאט. אז הרבנים דוגרים עליו, האווירה דוגרת עליו, סדר הלימוד דוגר עליו, וכו' וכו'. אבל הפוטנציאל כבר קיים. אז כל המעשה האלוקי שיופיע בהמשך הדרך באופן של גילוי, כרגע הוא עומד בצורה עוברית. הוא כרגע מכוסה. אבל הוא כבר נמצא פה. לכן, המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. מי זה המעשים האלה? כל ההוויה כולה, כל המציאות, עד שהקדוש ברוך הוא ידגור עליה, והיא כבר תוכל לצאת אל הפועל ולהוציא אל הפועל את שלמותה, כל ההוויה כולה, נשמות, אפרוחים או ביצים. כל ההוויה כולה זה בעצם אפרוח בתוך הביצה. זה נשמה בתוך גוף. זה תורה שבכתב בתוך תורה שבעל פה. זה נס בתוך טבע. זה פנימי בחיצוני. זה סוד בפשט. זה זה. ומי מרחף עליה? ורוח אלוהים מרחפת עליהם. הוא משיח, גנוז הוא בכאן ציפור. הוא נמצא בגניזה. אני אתן אולי משפט אחרי, בהקשר אחר. חכמים אמרו בגמרא בשבת, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, כי דבריו סותרים זה את זה, עד שתרצו מה שתרצו וכו'. מסביר שם הרב בעינייה, שבת א', מה זה ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת? לא אמרו שלמה המלך שכתב ספר קהלת כתב ספר לא נכון, אלא לגנוז משהו זה לשים אותו כרגע בגניזה. אני מסתיר אותו, אני צופן אותו, מצפין אותו. כרגע עוד לא ראוי, עוד לא ראוי לצאת לאור. העולם עדיין קטן כדי להבין מה כתב שלמה המלך, למה הוא התכוון בספר קהלת. אז לגנוז דבר זה לא לזרוק אותו. זה לא כמו שהיום אומרים, כן, גניזה, זה זרוק לגניזה. לגנוז דבר זה אומר, יש בו תוכן אמת, יש בו אמת אלוקית עליונה מאוד. המציאות עדיין לא ראויה לחשוף את התוכן הזה. בסדר? אז נגנוז את זה כרגע, עד אשר יעבור התהליך, תתפתח המציאות, ועד המציאות הגנוזה כבר יכולה להיות גלויה. אז זה לא שכחה מחד שלא אמרו ספר קהלת לא נכון, ספר קהלת מיותר במציאות. שלמה המלך צדק. אלא מה? עדיין לא ראוי ספר קהלת לצאת אל האור, לצאת לפועל. כי עוד אין לנו כלי כדי להכיל את הגודל שלו. אז ביקשו חכמים לגנוז. אז משיח גנוז, אומר הרב, הוא משיח גנוז, הוא בכאן ציפור. הוא נמצא בגניזה. זהו החלו. אז לאחל האלוהי, או באחל האלוהי, יש כן. ובכן הזה יש ביצה, כמשל. ובתוך הביצה יש אפרוח, והאפרוח הזה נקרא משיח. וכל המציאות המתוקנת שעתידה לצאת אל הפועל, היא תצא בהמשך. וכרגע הקדוש ברוך הוא מרחף מעליה, דוגר על הביצה, דוגר על המשיח. אז כל המעשים, כל ההוויה, כולה, נשמות, אפרוחים וביצים, רבותיי, איך התחלנו את כל הסיפור הזה? התחלנו את כל הסיפור הזה בעקבות המלחמה מול איראן, נכון? נכון, עם כלב יקום, אתם קצת דיברנו, נכון? שם התחלנו בזה, נכון? יופי. בואו נדבר רגע בשפה של השנה ותשעה חודשים האלה. בבוקר שמחת תורה לפני שנה ותשעה חודשים, כל המעשה האלוהי של בעזרת השם השמדת חמאס בדרך, השמדת חיזבאללה בדרך, נפילת סוריה ברוך השם, השמדת איראן או השמדת האפשרויות של איראן בעזרת השם, אנחנו בדרך. כל זה כבר היה גנוז ביום ראשון בשמחת, בשבת בשמחת תורה ב-10 בבוקר. אלא מה? זה היה גנוז? אף אחד לא ראה את זה. ראינו הפוך מזה. ראינו קטסטרופות. אין עם כלבי יקום, כל מה שדיברנו במשך חוכמה, זה כבר היה גנוז עוד לפני שהוא קם. כשהזבובים מציקים לו לארי הזה. כשהוא רובץ, הוא יכול מת על מרבצו. אבל זה המבט החיצוני. במבט הפנימי, גבורת האור הפנימית כבר נמצאת. מה שהסתייר עוד שנייה ומהתאום אל הניצחון הגמור בחומר וברוח, זה כבר גנוז בפנים. רק מה, אנחנו לא רואים את זה. למה? כי זה גנוז. כי אפרוח עדיין בתוך הביצה. אם תשאל ילד שרואה רק ביצה, תגיד לו מה אתה רואה? ביצה, הוא לא רואה פה אפרוח. חיים של אפרוח הולכים ומתרקמים. הוא לא רואה את זה. כי באמת הקליפה מכסה. נכון. אז אומר הרב, תראו, עכשיו יותר ברור. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית. המעשה האלוהי, המגמה של המעשה האלוהי, תיקון עולם, הכל נמצא כבר עוברי. נכון. מה זה המעשים האלה? כל ההוויה כולה, נשמות אפרוחים או ביצים. נכון. ומי מגדל אותם? ורוח אלוהים מרחפת עליהם. ואיך זה בכותרת ראשית נקרא? ומשיח גנוז ובכאן ציפור זו וחלו. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים, הולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. אבל כרגע זה עוד לא נראה. כרגע נראה הפוך. כרגע נראה חד מסכנה. כמו שאמרתי בשוב שעבר, ביום בשמחת תורה בשבת ב-10 בבוקר, לא ראינו שחיל האוויר שולט במרחב האווירי של איראן ועושה כרצונו. זה לא נראה. נכון, מה נראה לנו? הפוך בדיוק, הקיבוצים עולים באש, מחבלים פה. זה מה שנראה לנו. אחד מסכנה נראה לנו. נכון. כן, אבל הקדוש ברוך הוא דוגר על הביצה הזאת שבתוכה נמצא אחד מסכנה הזה שבהמשך יופיע ויתגלה לעיני כל כתיקון עולם שלם. רבותיי, זה המבט, מי שחפש המשכיות לסוגת הציונות הדתית, זה המבט של הציונות הדתית. לא להסתכל רק בעיניים חיצוניות של פשעת, זה נקרא ציונות חילונית, ולא להסתכל רק בעיניים פנימיות המזלזלות והמתנתקות מן הפשעת, עיניים של סוד, זה נקרא חרדיות, אלא להבין שהסוד נמצא בתוך הפשעת, והסוד גדל מתוך התהליך של הפשעת. זה עיגול בתוך עיגול. זאת האמת, זאת השלמות של המבט הרוחני שלנו. ולכן הוא מערב יותר מזה, כשרוח אלוהים מרחפת עליהם והמשיח גנוז בפנים והוא מתחמם ומתפתח והאפרוחים מתפתחים ותגדלים והביצים מתחממים והולכים ומתקרבים לצורת הבית החיים והמפעל עד שהם יופיעו באופן מלא בהמשך הדרך, אומר הרב, ובכללות הכל, הכל כלול. עכשיו, חלק מהתהליך של הדגירה הזו של רוח אלוהים שמרחפת, חלק מהתהליך הוא כולל לא רק כוחות חיוביים, הוא כולל גם כוחות שוליליים, גם כוחות שליליים בתוך הסדר התהליך הזה. נקרא את זה. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוליליים. כל הצרות, כל האיסורים, כל הכאבים, כל הקשיים, כל המחירים. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוליליים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו, כמו הכוחות החיוביים. והכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל לעשות את הציוויון של המטרה העליונה. למדנו פה זרע בהמה, זרע אדם. זרע בהמה יש לו יתרונות, זרע בהמה יש לו חסרונות, נכון? אבל גם החסרונות של זרע בהמה זה חלק מהתהליך שבונה פה את זרע בהמה וזרע אדם לפי הסדר ביניהם, היחס ביניהם וקומת השלמות שמופיעה דרך שניהם. ברור? זה יסודי. עוד פעם, ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, יחסו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו, כמו הכוחות החיוביים והכוחות השוללים, השליליים, שיש בהם הרבה חסרונות, והכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל, לעשות את הציוויון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם, אורה חיובית עליונה גנוזה. בעומק הירידה של התאום נמצאת כבר הפסגה העליונה ביותר. אלא מה? זה בצורה עוברית. אלא מה? זה גנוז. כן? אבל הקדוש ברוך הוא פה מחמם את הביצה. דוגר על האפוח. תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי. רבותיי, זה נכון גם ברמה הצבאית. אני חוזר שוב. 10:00 שמחת תורה, עוני נורא, עומק הירידה, שם כבר גנוז האור החיובי העליון, שם נמצא העושר העליון של גנוז וחי. זה לא רק, אבל זה לא רק ברמה הביטחונית, זה בעיקר ברמה הרוחנית, התרבותית. כשבבוקר שמחת תורה ב6:30 ישאלו איפה היה מודיעין, איפה 8200, שם כבר גנוז, אלוקים יהיה בעזרנו. עשייה הגדולה בכלל זה עשיית הדשמיה, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה, זה כבר גנוז שם. ששאלת שם לאיפה ראש המן נרדם, זה אלוקים יהיה בעזרנו, זה כבר גנוז שם. זה לא מסליב ונגמר באמן, זה מתחיל בלחזור לקרוא בשם השם, כמו שדיברנו בשור לפני שבועיים. נכון, לפני שבועיים זה, שם התחלנו את זה. זה כבר נמצא שם, אלא מה, זה הוא בריא. זה בתוך הביצה, לא רואים כי הקליפה מסתירה. אבל זה מתרקם. זה הולך ונבנה, רק רגע שנייה. עוד פעם. והכוחות השוללים שהם מסתפים אל הכל לעשות את הצבעון של המטרה, עליונה שם בעומק רידתם, אורה חיובית עליונה גנוזה, תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי, קודשא בריך הוא וחד מסכנה, הם יושבים ואכל כאן ציפור. כן. טוב, אני מתקדם עוד משפט אחד. יש לכם עוד זה? השעה עוד 5 דקות? נרוויח עוד טיפה. אומר הרב, ותהורי לב היודעים רזה דמילה דשטוטה, ואיך היא מצטרפת להעיר רזה דחוכמתה, כרב אמנון הסבא, הם דרים בעי מגדלה, ומסתכלים הם במפלאות תמים דעים ואור ישועתו. רב אמנון הסבא, חכמים אמרו עליו שהוא ידע להגיד בשפה של הרב פה, רזה דמילה דשטוטה. צריך להגיד משפט עמוק. בסדר? יש חוכמה ויש עדר חוכמה, עד הפך החוכמה, שנקרא שיגאון או שטות. בסדר? דוד המלך, כידוע, תסתכל בעולת ראייה לדוד בשנתו התמון לפני המלך. דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא לפי המדרש שתי שאלות. הקדוש ברוך הוא למה ברת העכביש, והקדוש ברוך הוא למה ברת השיגאון. למה ברת העכביש, איזה תועלת יש בו? אמר לקדוש ברוך הוא חכה, הוא יציל אותך במערה עם שאול. ב', למה ברת השיגאון, זה שאלה יותר חמורה. כי מותר האדם מן הבהמה, מעלת האדם זה החוכמה, זה השכל. אין יותר לכאורה מחוכמה. זה הערך הכי גדול של האדם. אתה חונן לאדם דעת, חונן מתחיל חוכמה מן הדעת. זו מדרגת האדם, זו צורתו, זו מעלתו. שיגאון, א', עדר חוכמה, ב', הפך החוכמה. זה לא צורת אדם, חד ושלום. אדם מפגר. אדם שסובל מפיגור. הוא אין לו צורת אדם. כי המעלה העליונה שלו חסרה. אז שואל דוד המלך, ריבונו של עולם, למה ברת השיגאון בעולם? ברת הרבה דברים. כל מה שברת, הכל טוב. החוכמה יותר טוב מהכל. יותר טובה מהכל. למה ברת השיגאון? אמר לקרוב אחר, חכה, אתה תתפלל שאני אתן לך שיגאון. השיגאון הזה יציל אותך מול החיש מלחגת, וכו' וכו'. אבל אני רוצה לרגע בנקודה אחרת. השיגאון, או נגיד ככה, בשיגאון, או פה במה שנקרא רזה דמילה דשטוטה, בשטות, יש חוכמה הרבה יותר מאשר החוכמה הרגילה. כלומר, החוכמה האלוקית היא הרבה יותר עליונה מהחוכמה האנושית, עד כדי כך שהיא מסוגלת להופיע במה שהחוכמה האנושית לא יכולה לגלות את החוכמה שבתוכה. וזה נקרא שיגאון. לכן החוכמה שבשטות ובשיגאון היא יותר עליונה מהחוכמה שבחוכמה. הראיה שאת החוכמה שבחוכמה בני אדם מבינים, כי זה במושגים המוגבלים של בני אדם. את החוכמה שבשיגאון בני אדם לא יכולים להבין. למה? כי זה נשגע מבני אדם, זה למעלה מחוכמתם. אז רב אמנון הסבא, המדרגה שלו הייתה שהוא ידע לזהות את עומק החוכמה שבשטות, שהיא יותר חוכמה, יותר עמוקה, מאשר החוכמה שבחוכמה. הוא ידע לזהות, הייתי אומר ככה, החוכמה דרזה דשטוטה, זה הסוד של החוכמה דרזה דחוכמתה. כי החוכמה הרגילה, זה הפשט, כולם מבינים את החוכמה פה. החוכמה שבשטות, זה סוד, אף אחד לא מבין את החוכמה שיש פה. אני מקווה שאני צריך להסביר את זה. אומר הרב, עוד פעם, הוא תיאורי לב. אנחנו מדברים עכשיו על האנשים שרואים את הפנים בחוץ, שרואים את המשיח הגנוז גם כעדיין הקליפה מסתירה, שרואים את התורה שבכתב בעומק התורה שבעל פה, שרואים את הנס בעומק ההופעות שבטבע, שרואים את הסוד בעומק הפשע. זה אחד מהם, זה רב אמנונה. כדי להיות אדם כזה אתה צריך להיות טהור לב, טהור, נקי, הוא בא השמש ותאר, שמיים בירים לגמרי, אין שום עננים, העננים לא מבלבלים אותך, זה לא ערפל. יש שמש, יש עננים, בארץ חשוך, כן, אבל זה שהשמש זורחת זה אתה לא רואה. למה? כי עננים מסתירים. שנייה יפוגו העננים, מה מתברר? השמש זכה גם לפני שהעננים נעלמו מהשמיים. השמש תמיד זכה והיא תמיד מהירה. בכדור הארץ חשוך, נכון? כי עננים מסתירים. מה נעשה עכשיו? אבל מי שהוא תאור לב, יש לו עיניים של תהר, הוא בא השמש ותהר, הוא יודע שהשמש זורחת גם כששני ולמטה בארץ חשוב, כי השמש לא קבועה אף פעם, היא תמיד מהירה, תמיד זורחת. ברור? אז רב אמנונה הוא תאור לב, ואנחנו צריכים ללכת בדרכו. הוא תאורי לב היודעים רזה דמילה דשטוטה, הם יודעים את הסוד של מילות השטות, ואיך הסוד של מילות השטות ואיך היא מצטרפת להאיר רזה דחוכמתה. רזה דשטוטה זה הסוד של הפשט של רזה דחוכמתה. אבל שזה צריך להיות תאור לב, להסתכל ביניים עמוקות, לראות את רוח אלוקים עליון מרחפת על פני המשיח שנמצא בכאן ציפור חד מסכנה. הוא תאורי לב היודעים רזה דמילה דשטוטה, שזה סוד גדול, ואיך היא מצטרפת להאיר רזה דמילה דשטוטה, רזה דחוכמתה, כי רזה דמילה דשטוטה יותר עמוקה מרזה דחוכמתה, זה הסוד של הפשט. כמו רב אמנון הסבא, אז אותם תאורי לב הם דרים בעי מגדלה. מי גר במגדל העליון של ההיכל האלוקי שנקרא כאן ציפור? אמרנו, נמצא שם חד מסכנה ונמצא שם הקדוש ברוך הוא במגדל הזה. מי עוד נמצא במגדל הזה? צדיקים תאורי לב שהם מבינים את כל החשבון, והם פועלים בתוך החשבון המסובך הזה. כל מי שפעל עם אלה פעולות שחרו. עוד פעם, מה אמרנו מקודם? משיח גנוס בכאן ציפור, זהו החלו. איפה החל הזה נמצא? במגדל מאוד גבוה. מה נמצא במגדל? חד משכנה וחוד שבריחו. מי נמצא שם איתם עוד? רב אמנונה. וכל מי שהולך בדרכו של רב אמנונה. עוד פעם, אני מסיים. הוא תאורי לב, היודעים רזה דמילה דשטוטה, ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמתה, כי רב אמנונה סבא, הם דרים בעי מגדלה. עם מי הם דרים? עם הקדוש ברוך הוא, עם המשיח. ורק הם דרים שם, הם פועלים שם. תגידו לי, זה לא הציונות הדתית מה שאנחנו מדברים עכשיו? לא הבנתי, מה הייתה ההתלבטות? ומסתכלים הם במפלאות תמים דעים באור ישועתו, וזה נקרא חבלי משיח. וחבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו, ואת ההמשך נשמור לפעם הבאה. זה נקרא חבלי משיח. אמרנו הרבה פעמים שהמילה חבלי זה לא רק מלשון חבלי לידה כפי רוב המפרשים, אלא אומר רב חרל"פ, המילה חבלי משיח מלשון חבל. מה עצמה של חבל? חבל, חבל, חוט, חבל. מה עצמה של חבל? שיש לו שני צדדים, שתי קצוות, נכון? ואנחנו לא עושים עכשיו הורדת חבל, משחת חבל, אני אמור להפיל אותך, אני בצד אחד, אתה צד שני, אני אמור להפיל אותך. לא, אלא החבל מחבר בין שני הצדדים. צד אחד זה הסוד, צד שני זה הפשט. צד אחד תורה שבכתב, צד שני תורה שבעל פה, צד אחד נס, צד אחד טבע, צד אחד רזה דשטוטה, צד אחד רזה דחוכמתה. פנימיות, חיצוניות, זרע אדם, זרע בהמה. זה חבלי משיח. חבלי משיח זה חוסר היכולת להבין שהחבל הזה אוחז בקרבו את שני הצדדים. המשפט ראשון, כי אחיזת הפשט והסוד זה בזה. זה חבלי משיח, שרוצים לקרוא את החבל. צד אחד רוצה לנצח את זולתו כי הוא חושב שהוא האויב שלו. הסוד חושב שהפשט אוהב שלו, והפשט חושב שהסוד אוהב שלו. לא, לא הבנת כלום. אתה רב אמנונה סבא או לא? חבר'ה, אנחנו חיים בדור שצריכים להתעלות למדרגת רב אמנונה סבא. להתעלות למדרגת תאורי לב. להעיר רזה דמילה שטותה, שתעיר הסוד הזה יעיר את רזה דמילה דחוכמתה. אבל מי שהוא לא שייך לזה ולא מעמיק בזה, כי הוא בינוני, מה שהשביל הבינוני מפרידה, אין לו עמקות חודרת שמחדת את הנפרדים, אז הוא חי בחבלי משיח. חבלי משיח במובן הזה שהוא רוצה לפרק את השני הצדדים שמחזיקים בחבל, להפריד ביניהם. זה חבלי משיח. חבלי משיח הפנימיים זה לא הצרות המעשיות, שגם זה חבלי משיח החיצוניים. חבלי משיח הפנימיים זה חוסר ההבנה הזאת, וחבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. זה החבל הזה, הצער הזה, שיש פה משיח שגנוז בכאן ציפור, הוא כרגע בצורה עוברית, הוא הולך ומתחמם, כי הקדוש ברוך הוא דוגר עליו עד שיגיע הזמן הופיע בשלמותו במציאות, ואתה לא מבין את זה, אתה לא חלק מזה, אתה לא פועל את זה. זה חבל משיח. טוב, יש לנו עוד שליש אחרון לסיים את הפרק הזה. חבר'ה, הצלחנו קצת להסביר את זה? מה? זה דברים מופלאים, לא? מה? מופלאים. של כוח. כן.